מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועות חוקי ביסי השם,
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים כל חי.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. היום נפתח עם נושא אישיות האדם הקורבן. במערכות יחסים, בקשרים רבים בין בני אדם, קורה שאחד הצדדים מרגיש שהוא סוג של קורבן. יש לו תחושה שהוא נותן והוא נותן, הוא עושה מה שהוא יכול והוא לא מקבל בחזרה. כאשר האדם מוצא את עצמו במצב כזה, כדאי מאוד שיעשה בדק בית. במערכות יחסים של בני אדם אמורים להגיע למצב קיצוני שבו האדם מרגיש שהוא רק נותן ולא מקבל. ודאי טוב לעשות חסד, ודאי יש צדיקים שהם כן במקום הזה, אבל בואו נדבר על רוב האנשים בעולם שהם לא ברמה הזו, הם לא יכולים להיות ברמה הזו, ועד רבה הם ישחקו מהרמה הזו, כמו שאדם לא יכול לצום משבת לשבת, למרות שיחידים כן יכולים לעשות כך. דוגמה לנתינה לא נכונה היא למשל לתת ולא לומר מה אנחנו רוצים לקבל בחזרה בתמורם, ואנחנו מצפים מהצד השני שהוא לבד יבין שהוא אמור לתת בחזרה, וזוהי טעות גדולה בהחלט. זה נורמלי שהאדם רוצה לקבל בחזרה, רק תגיד מה אתה רוצה, לא בטוח תקבל, אבל חשוב לייצר אווירה של נותנים, מקבלים, מרגישים טוב יחד, מרגישים שותפות. אבל האדם שהוא בזהות האדם הקורבן, גם את זה הוא לא תמיד יעשה, הוא לא פעם ייתן וייתן ויחפש במודע, או אפילו שלא במודע, כמה אני נותן, והנה אני לא מקבל, ויש לו הוכחות רבות, כמה הוא נותן והוא לא מקבל, והוא מתעסק רק בזה שהוא נותן והוא לא מקבל. כמובן לא מדובר במקרים בהם ההתנהגות של אחד מבני הזוג היא קיצונית, אפילו אלימה, והוא תוקף את הצד השני. במקרים כאלה, יש לפנות בדחיפות לאפיקים מקצועיים וסמכותיים. אנחנו מדברים על מערכות יחסים, קשרים רגילים, נורמליים, ואחד מבני הזוג הוא יותר מדי מרגיש שהוא הקורבן. לא פעם ישנה אפשרות שהאדם הוא יהיה קורבן מבחירה, למרות שהוא לא חייב להיות כזה, אבל הוא, כמו היינו אומרים, בחר להיות אחד כזה. אותו אדם מרגיש שאף פעם לא מבינים אותו ולא יודעים כמה קשה לו, וגם כאשר מנסים לרצות ולפייס אותו הוא ממשיך להתמקד, זה לא מספיק, זה לא הוגן, אני מרגיש רע. הוא מתמקד בכאב, בסבל. יכול להיות שלאותו אדם באמת כואב, באמת קשה, אבל זה לא בגלל שבהכרח מנסים לפגוע בו, אלא כי לא פעם ההתנהלות שלו בתוך מערכת הניסויים היא לא נכונה. ההתקרבנות היא למעשה מניפולציה שנועדה לסחוט מהצד השני את מה שהוא רוצה. איך? על ידי לחיצה מתמדת על בלוטת הרגש של הצד השני, כמו היינו אומרים, לומר לו, אתה רואה כמה אני מסכן וכמה אתה גורם לי סבל. והצד השני, המחריב כביכול, יש לו עוד אפר רגשות אשמם. בתוך מערכת קשרים בריאה, בתוך מערכת נישואים נכונה ובריאה, כאשר אנחנו רוצים משהו מבן או בת הזוג, אנחנו אמורים להגיע, לבקש, להסביר את עצמנו, לראות האם הבקשה שלנו מסתדרת ומתאימה גם לצד השני, ומקבלים מה שרוצים, 100%, 50%. אבל כאשר האדם נזקק למניפולציות, כלומר לכביש עוקף רגשי, הדבר מעיד על כך שיש כאן קצר תקשורתי בקשר. האדם לא יודע איך להתבטא כראוי. לדוגמה, בואו וניקח אישה, היא מרגישה שהיא רוצה יותר עזרה הבית. כדי להשיג את העזרה היא משתמשת בדמעות, בכי, כדי שבעלה ייבהל, יכנע וייתן לה מה שהיא רוצה. האם זה אומר שלאישה אסור לבכות? אסור להתלונן? בוודאי, מדי פעם האדם בוכה, מדי פעם האדם מתלונן, זה נורמלי. אבל בתנאי שזו לא השפה היחידה שאותה מכיר האדם, יש בני אדם שזוהי השפה היחידה שיש להם. במערכת שלום בית בריאה, אישה אמורה לבוא לבעלה ולומר לו בצורה ברורה, אפשר גם לומר עם קצת כאב, אני מרגישה שאני צריכה יותר עזרה הבית, בוא נחשוב יחד מה אפשר לעשות. זה בסדר שהאדם מתוסכל, מאוכזב מדי פעם, אבל לא צריכים באופן קבוע להשתמש במניפולציה. כלומר, בכביש עוקף רגשי, עוקפים את מערכות ההיגיון ומתעסקים אך ורק ברגש לעורר את רגשות האשמה של הצד השני. הגיוני לבקש, יעיל לבקש, וצריכים כן להגיע לפתרון שמתאים יותר ויותר לשני הצדדים. אבל כאשר האישה לדוגמה בוחרת לנקוט בשיטת ההתקרבנות, היא בעצם רוצה להימנע מתהליך של מציאת פתרון באופן שמתאים לשני הצדדים. מה השעות שאתה יכול לעזור? מה השעות שאני יכול לעשות? בוא נחשוב פתרון יחד. יש כאן שני בני אדם, שני מוחות. אז בואו ננצל את שני המוחות האלה כדי להגיע למקום טוב יותר. אבל לא. היא לא מאפשרת לייצר שיח בריא, ולכן היא בוחרת במניפולציה שתגרום לאדם להיכנע על ידי דמעות, בכי, מסכנות. זה בסדר כאשר זה קורה מדי פעם, זה לא נורמלי אם זה קורה כל הזמן. אמנם נכון, תאמר האישה, מה אני יכולה לעשות? זה באמת כואב לי. אבל רגע, גם זה כואב, וגם זה כואב, וגם זה כואב, וגם זה גורם לבכי, וגם זה גורם לבכי, וגם זה גורם לבכי. זה כבר לא נורמלי. יש כאן משהו לא בריא. מותר לבכות, נורמלי שבוכים. דימתה של אישה היא מצויה, אבל היא מצויה. היא לא הדבר היחיד שעושה האישה. אבל אם זה הדפוס הקבוע, זו הבעיה. כי כאשר האישה במקרה הזה בוחרת לנקוט בשיטת ההתקרבנות, היא בעצם רוצה להימנע מתהליך של שיח ומציאת פתרון באופן הדדי. אולי לא במודע, היא גם לא רוצה לתת את האפשרות לענות, כי אם והיה והוא יענה, אז יימצא הפתרון. אם יימצא הפתרון, אז היא כבר לא תוכל לבכות. אז הקשר הוא כבר לא יהיה קשר של קורבן, ואז גם לא תהיה לה שליטה עליו, כי כשבעלה רואה אותה בוכה מיד הוא נבהל ומסכים לעשות הכל כדי שהיא תירגע. וזה נהדר שהוא עושה את זה. הבעיה היא, אם והיה וזו השיטה היחידה שהיא מכירה כדי להפעיל אותו, וזו הגישה היחידה שמפעילה אותו, זו בעיה גם שלו וגם שלה. והבעיה יותר גדולה היא לא כעת, היא לאחר מכן, עכשיו זה בסדר. היא בכתה, הוא עזר, נהדר. אבל אם והיה, והיא באופן קבוע כך מתנהלת, והוא באופן קבוע כך מרצה, יגיע היום בו הוא יגלה אדישות וקהות חושים כלפי הבכי שלה, ואז היא תרגיש עוד יותר כמה גרוע, והיא תבכה הרבה יותר, ובסוף גם זה לא יעבוד, והיא תגיד לו אכפת לו אפילו כשאני בוכה, והיא לא עירנית ומודעת לכך שזוהי תוצאה של תהליך ארוך שביסודו הוא היה לא בריא. וחוץ מזה, יש כאן מהלך לא הוגן, והתועלת היא מועטה מאוד. כי כאשר הבעל מסכים לעשות מה שאשתו מבקשת, הוא לא עושה את זה כי הוא באמת הבין את הקושי שלה, את הצורך שלה בעזרה ואת המחויבות שלו לעזור. הוא פשוט רוצה להרגיע את המצב. לא לפתור מהשורש. לא הייתה כאן החלטה אמיתית מהותית שהוא קיבל על עצמו לעזור, ולכן כעבור יומיים או שלוש המצב יחזור לקדמותו, מכיוון שהם לא הגיעו להסכמה, פתרון מהותי שורשי, כלומר, איך מחלקים כאן את חלוקת התפקידים באופן ראוי ונכון. ואז עוד יומיים שלוש עוד פעם הוא לא יעזור, ואז האישה עוד פעם תתאכזב ותרגיש אי אפשר לסמוך על בעלה, ושהוא לא עומד במילה שלו. היא לא מבינה שהאמירה שהוא אמר שהוא לא עומד במילה שלו, זה לא משקף באמת את מה שהוא חושב, אלא הוא בסך הכל רוצה להרגיע את אותו רגע פרץ רחמים של אשתו הבוכייה ודחף שלו להרגיע אותה, ולאחר כמה שעות או כמה ימים הרגש מחביר ומתקהה, והדחף לעזור נעלם, והבעל חוזר למידה האמיתית שלו, לגודל האמיתי שלו. כאשר האדם נתקל בניסיון כזה להפעיל מניפולציה, הוא לא צריך להגיב בכעס, אבל כן לשים גבול ולא לאפשר למניפולציה לצאת לפועל. אותו בעל יכול להגיד לאשתו בעדינות, אני רואה שקשה לך, אני יודע שכואב לך, אני רוצה לראות מה אפשר לעזור, בואי ננשום אוויר, נירגע, ונחשוב יחד מה אפשר לעשות, פתרון שמתאים לשנינו. הנה, הוא מגלה הבנה, הוא מגלה אמפתיה, הוא מוכן לנחם את אשתו, הוא מוכן כן לייצר תקווה לעתיד, אבל לא אשליה. אני אעשה מה שתרצי, מתי שתרצי, איך שתרצי. לא. אלא אני אעזור, אבל בוא נחפש דרכי פתרון שמתאים לשנינו. ודאי, מדי פעם צריך האדם להיות לא מחושב, לקום, לעזור ולעשות הכי הרבה מה שהוא יכול. אבל אנחנו לא מדברים כעת על המדי פעם, אלא על באופן קבוע. לא על העזרה הראשונה, אלא על הדרך חיים. גם האישה מצידה צריכה לעמוד על המשמר ולהיזהר, לא להיגרר להתנהגות מתקרבנת, אפשר להבין אותה, באמת מאוד קשה לה, וגם מאוד קל לשכנע אנשים הידי דמעות. אבל במבחן המציאות, לטווח הרחוק, זו גישה לא יעילה, זה גם לא הוגן. זה לא אומר שאסור לבכות, אפשר לבכות מדי פעם, נורמלי שבוכים מדי פעם, אבל זה לא אומר שהאדם כן צריך להשתמש בגישה הזו באופן תדיר. כי לא משכנעים את הזולת ברגש ובכאב, כי הרגש של הכאב, של המצוקה, הוא לא כלי להכניע את הצד השני ולזחות ממנו, התנהגות שהיא לא מתאימה לשגרת החיים שלו. לכן אנחנו צריכים לחפש פתרון אמיתי, פתרון ראוי. חשוב לומר שהשימוש שאנחנו עושים כאן במילה מניפולציה, אין הכוונה כאן ארמומיות זדונית, לא. במקרים רבים האדם נוקד בכל מיני טקטיקות, גישות, התנהגויות של התקרבנות בצורה לא מודעת. למה? זה קל, זה מניב תוצאה, וטבע האדם לבחור באופן כמעט אוטומטי בגישה יעילה, מתגמלת, אפילו שהאדם לא שם לב כמה נזק הוא עושה לעתיד. היא מרגישה כאב, היא בוכה, היא מקבלת מענה, בהדרגתיות היא מגיעה למסקנה, דווקא זה עובד לא רע. המסקנה היא לא בהכרח מודעת, היא לא אומרת לעצמה כל בוקר, על מה אני אבכה היום? אני היום אבכה פעמיים כדי שאוכל להשיג שני דברים. לא, היא לא אומרת ככה, זה לא קורבן מודע. יחד עם זאת חשוב לומר, אין הכוונה חלילה לזלזל בכאב של האדם הסובל, אלא רק לומר, כדי לעזור לאדם הסובל, הוא צריך לקבל עזרה אמיתית, עזרה שמגיעה עם מקום שבו יש לבדוק מה יכול באמת בן הזוג המסייע לעזור לסייע. לא לנצל את כוח הרחמים של הצד המסייע והעוזר, מה שלא יאפשר לנהל עזרה אמיתית לאורך זמן, כי הצד העוזר פועל לא לפי המידה שלו, אלא לפי מידת הרחמים שצפה ועולה. יש בעיות לאדם הסובל, אבל לא לנצל את הבעיה כדי לשכנע את הצד השני לעשות מה שהוא לא יכול לעשות. עמדת הקורבן היא נוחה למדי, קל ונעים להתמכר לרחמים עצמיים, כי הם מנחמים ומרגיעים את המצפון ומסירים מהאדם את האחריות. הקורבן צריך לקבל כל מה שהוא מבקש, כי הוא מסכן וסובל ולכן גם צודק. טעות. הרבה בעיה המצפון מציג ודורש מאדם לקחת אחריות על ההתנהגות ולעשות למען הזולת. ואז המימד המתקרבה נכנס לפעולה ומרגיע את המצפון ואומר, אין לך צורך להתאמץ, בסך הכל אל תשכח, אתה אדם הקורבן. וזוהי טעות. זה אומנם מרגיע את טווח קצר, אבל זה נזק אדיר לטווח ארוך. פתרון בעיות בשלום בית או בקשרים בין בני האדם הוא לא נעשה באופן כזה, אלא ידי עבודה צוות. אחת הבעיות של האדם הקורבן היא שאצלו עבודה צוות היא לא רלוונטית. אין עבודה צוות, אין שותפות. הוא הקורבן עומד במרכז התמונה והסובבים צריכים לתת לו, לעזור לו, לטפל בו. כשהוא שומע שלמישהו אחר קשה, הוא ממש נלחץ. שמא יגנבו לו את כתר המסכנות? הוא עובד קשה כדי להוכיח שהוא הסובל הרבה יותר. אם מישהו יאמר לאדם הקורבן, רע לי, קשה לי, ימר האדם הקורבן ויגיד, סליחה, אתה יודע כמה רע לי, כמה קשה לי, זהירות, אל תיקח את התפקיד שלי, אני הקורבן. לא פעם, האנשים בוחרים בעמדת הקורבן פשוט כי זה נוח יותר. לא פעם, הסיבה היא עמוקה יותר. יש לאדם אולי חרדת נטישה. הוא מפחד שמה יעזבו אותו, שמה ינטשו אותו, ולכן, כדי לשמור על התלות וההזדקקות של האחרים, לא בו, הוא סומך על כך שכל עוד קשה לו, כואב לו, הם לא יעזו לעזוב אותו. כמובן שאדם בוגר ואחראי לא פועל ככה. אבל ההתנהגות הזו היא, כמו היינו אומרים, אוטומטית. היא לא נובעת מתוך בחירה מושכלת, לא מתוך מערכת הרגלים שהאדם בחר, אלא מתוך מערכת הרגלים שהאדם נגרר אליה. לפעמים יש לאדם חסך בחום, חיבה, קשר, הוא חושב בטעות. אם מרחמים עליו, סימן שאוהבים אותו, והוא לא קולט. אלה שמרחמים עליו, מעדיפים עם הזמן לא להיות בקרבתו. כל מה שהם בקרבתו, זה כי מדי פעם הם מסוגלים לבטא את הרחמים, אבל לא באופן קבוע, כי האדם לא יכול לחיות בקשרים אנשים אחרים באופן קבוע שהוא מרחם על הזולת. זו מערכת שהאדם לא יכול לחיות בה באופן קבוע. והאדם שהוא בזהות האדם הקורבן הוא לא תופס שהמניפולציות שהוא מפעיל הולכות ונשחקות. יש גבול כמה פעמים בהם יכול האדם לעורר את הרחמים של האדם שמולו על ידי בכי, תחנונים, תלונות. הרי בסופו של דבר הרגש מתקהה והזולת נאטם. הוא כבר לא מתרגש למראה הדמעות, וכשהוא שומע את הנאומים הדרמטיים, אדם לא מסוגל לרחם באופן קבוע. כאשר הקורבן נוכח לראות שאנשים שמולו נאטמים לסחיטה הרגשית ומתמלא מרמור ואלבון נוסף. איזה אנשים רעים ואכזרים שלא מזדעזעים מהדמעות ומהבכי שלי. כך הוא אומר, כך הוא מתלונן. הוא חושב, הוא הרי בטוח שהוא באמת הקורבן, והוא לא שם לב שזה בסדר גמור לסבול מדי פעם, אבל זה לא נורמלי כאשר האדם באופן קבוע רק עסוק בסבל ולא בפתרון. בוודאי, יש בני אדם שבאמת סובלים מהתעללויות, אבל זה המקרים הנדירים. זה קורבן אמיתי. יש אדם שהוא כן יכול לפתור את הבעיות, אבל הוא לא מחפש לפתור את הבעיות, הוא מחפש להישאר במקום הקורבן. וקל להתמכר לרחמים עצמיים, אבל למעשה זה עיסוק של הרבה בזבוז זמן ואנרגיה. חבל להיות שקועים במסכנות, בקושי, זה לא מקדם אותנו לשום מקום, זה לא עוזר אפילו לא קצת. החלוקה הנכונה היא ש-80% מהזמן עסוקים בפתרון, ורק 20% מהזמן עסוקים בבעיה. אחד מהמאפיינים של הטיפוס הקורבן הוא הביטחון הזה שהוא אומר על עצמו, יש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה. הוא יודע לומר על עצמו, אני מבין ויודע לנתח נהדר את מה שעובר עליי. זוהי טעות. כי היכולת להגדיר רגשות בצורה יפה מאוד לא מידע לאינטליגנציה רגשית. גם אם האדם מכיר את כל המילים הלועזיות, המקצועיות, המקובלות לרגשות, זה עדיין לא אומר שהוא באמת עם אינטליגנציה רגשית, עדיין אינטליגנציה רגשית יודע לשלוט ברגשות, להפריד בין הרגשות לבין העובדות. את זה טיפוס הקורבן לא יודע לעשות. זיהוי הגבול בין המציאות לבין הרגש הוא חלק מהאינטליגנציה הרגשית, ולמתקרבן אין את היכולת, הוא חושב שהרגשות משקפים את האמת, את העובדה, את הדבר היחידי שאפשר שיהיה, ואין משהו חדש. אין משהו אחר. אין אפשרות לשינוי. טקטיקת ההתקרבנות היא נוחה אבל לא יעילה. התנהגות כזו היא לא יעילה, כי אדם שעסוק תדיר בחולשות שלו, בחוסר היכולת שלו, ברוע שיש בעולם, נעשה אדם חלש יותר. הוא מומחה בלהגדיר כמה הוא מסכן, אבל הוא מפסיד. הוא מפסיד את היכולות שלו, את הכישרונות שלו, את המשאבים שלו, הוא מגביל את הצמיחה שלו. כאשר האדם עסוק זמן רב מדי בחלקים הלא טובים של החיים, הוא לא פנוי רגשית לצמוח, להתפתח, להגיע להישגים, להפיק את המרב ממה שהחיים מזמנים ומאפשרים לאדם. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם אל שאלותיכם. שאלה, האם ילמד זכות על הצד השני? זו נאיביות. הרי האדם השני עשה מעשים שליליים, איך אפשר ללמד עליו זכות? שאלה יפה. בואו נגדיר את זה כך. באותם מקרים בהם אנחנו מצווים בציווי של הוידן את האדם לקו זכות, אנחנו לא עושים מעשה נאיבי, אנחנו עושים מעשה של יצירת מציאות. ונגדיר. בואו ונאמר, ומישהו קבע איתנו פגישה, והוא איחר לפגישה. הוא מאחר לפגישה והוא מתחיל להסביר לנו כל מיני הסברים. פקקים, בעיות תנועה, ויש בנו צד אחד שאומר, נו, באמת, אנחנו מכירים אותו. האדם הזה הוא בטח איחר. כעת אנחנו דנים אותו לקו זכות ואומרים, כן, בטח הוא צודק, היו פקקים, אולי אפילו הוא יצא בזמן כמו שהיה אמור לצאת. אנחנו באמת דנים אותו לקו זכות. לאחר מכן, הפגישה בינינו, השיחה בינינו, היא נעימה יותר, ממקום של הבנה, אכלה, עבירה טובה ונעימה. כן, בואו ונגיד, ומישהו אחרי הפגישה ילחש לנו באוזן ויגיד, תדע לך, האדם הזה הוא באמת שיקר לך. לא היה פקקים, הוא פשוט יצא מאוחר לפגישה. אותו אדם שחושף את האמת הזו, הוא חשף אותה רק אחרי הפגישה. אבל איך הפגישה בינינו הייתה? הייתה פגישה טובה, הייתה פגישה נעימה, אולי אפילו הגענו להבנות ותובנות להמשך הדרך. כעת אומרים לנו, תדע לך, שהאדם הזה הוא לא בדיוק אומר אמת, הוא יותר סובל מאיחורים. נהדר. בפעם הבאה, כשאני אפגוש את אותו אדם, אני אומר לעצמי, נקבע בשעה 8, ואני יודע, יוצא מתוך הנחת יסוד, שהוא יכול להגיע בשעה 8:15, אז אני מכין את עצמי למצב, אני קצת יהיה אחר, אני אגיע בזמן והתעסק בדברים אחרים, נמצא פתרונות, כי הבעיה צפויה. כעת בואו ונאמר, ואותו אדם מגיע לפגישה, ולפני הפגישה, מישהו לוחש לנו באוזן ואומר, תדע לך, האדם הזה הולך להגיד לך שהוא איחר, אבל הוא באמת לא איחר. צילמנו אותו, ראינו אותו, הוא פשוט יצא מאוחר מהמקום הקודם, ולכן, כעת, הוא איחר. הוא יאמר לך פקקים וכל מיני אמירות כאלה, אל תאמין, לא, זה שקר. אותו אדם מגיע, אומר לנו, איחרתי, מצטער, היו פקקים. ואנחנו, או אומרים לו את האמת הפנים, או כל הפגישה בפנים זעופות, אנחנו כועסים ומתוסכלים. איך תהיה הפגישה? לא נעימה. נצא עם הבנות, עם תובנות, עם שיתוף פעולה? לא. סוגם יכולה להיות הפגישה האחרונה בינינו. כעת אנחנו מהצד בוחנים את שני המקרים. באיזה משני המקרים הפקנו יותר תועלת? במקרה הראשון לימוד זכות, ובמקרה השני הנחתנו את האמת על הצד השני. התשובה היא בהחלט, המקרה הראשון שהיה לימוד זכות, זה לא הפך אותנו לנאיבים, זה הפך אותנו ליוצרי מציאות. יצרנו כאן אווירה נעימה, יצרנו כאן אווירה טובה, יצרנו כאן אווירה שיש בה פתיחות ואמון, אפילו שאולי אותו אדם לא ראוי לכך, אבל אחרי שיצרנו את זה, אז אותו אדם הוא באמת מרגיש טוב יותר, נעים יותר, פתוח יותר, וגם אנחנו. אולי גם הרווחנו כמה דברים מהפגישה, מהשיתוף פעולה הזה. וגם אם לאחר מכן אנחנו כן יודעים את האמת, האמת היא מקבלת את הפרופורציה, את המידתיות שלה. מהי האמת? שהוא אדם מאחר. לכן אין בעיה. אם והיה ואותו אדם משתלם להיות בקשר איתו, למרות שהוא מאחר, אז נדע מראש. זה המחיר שמשלמים, או זה אחד מהמחירים שמשלמים, עדיין זה משתלם, עדיין הקשר כדאי. אדרה, בגלל שלימדנו זכות, אז יצרנו אווירה, וזה היה בעל משקל מהותי להמשך הקשר. בואו ונגיד מקרה קצת יותר מסובך. האישה, היא מסתירה מידע מבעלה. היא לא מספרת לו מה היא עשתה עם הכסף ומה היא קנתה. היא קנתה כל מיני מותרות, מבחינתה זה היה אולי לא מותרות, חשוב, היא מפחדת מבעלה. היא לא מספרת לו, היא לא אומרת לו את האמת, אבל אז הוא מתחיל להריח שמשהו לא בריא כאן, והוא שואל אותה עוד פעם, מה עשית? מה היה? והיא יותר ויותר מתחילה להגיד לו כל מיני סיפורים, לא היה, כן היה, לא שמתי לב, לא ראיתי, הלך לפה, הלך לשם, כל מיני סיפורים. בוא ונאמר, והבעל, מידת הדין, תופסת אותו, והוא אומר, אני לא מאמין, הכל שקר, אני רוצה הכל, כאן במיידי, כאן ועכשיו, תגידי לי מיד מה היה, מה עשית עם כל הכסף. אז אמנם נכון שלפעמים צריכים להשתמש במידת הדין, אבל בהרבה מאוד מקרים דווקא ישנה דרך ארוכה שהיא קצרה, שהיא בריאה יותר. עדיף להגיד, כן, מבין, זה הלך לפה, הלך לשם, לגלות יותר אמון, לימוד זכות, וככל שהאיש, הבעל, מלמד זכות על האישה, אנחנו יכולים להגדיל את הסיכוי שבהדרגתיות האישה היא באמת תרגיש שבעלה מבין אותה, מקבל, היא לא מרגישה מואיימת, היא לא מרגישה מפחדת, ואז היא באמת תגיד לאן הולך הכסף. אז נכון שהמקרה השני הוא מורכב יותר, הוא מסובך יותר, לא תמיד כך צריך לפעול, אבל העיקרון הוא בהחלט כך, שיש מקרים שכדאי לשדר אמון אפילו לא אמיתי, ולימוד הזכות הזו היא גורמת לאדם השני להאמין במה שהוא לא חשב שאפשר להאמין. האישה מתחילה להאמין שבעלה באמת מבין, מקבל, מכיל, אז למה להסתיר? אפשר להגיד לו את האמת. בואו וניקח עוד דוגמה, בחינוך הילדים. הילד מסביר שהוא לא הצליח במבחן, כי הוא לא ישן טוב, כי הוא לא אכל טוב. אנחנו יכולים להגיד לילד, זה שקר, זה לא אמיתי, לא למדת, לא השקעת, זו התוצאה. מי שלא משקיע, בסוף יש תוצאות רעות, זו הבעיה שלך, וכך להאשים את הילד עוד ועוד. האמת ישנה. זה אמיתי, זה מה שהיה. מה קורה עם הילד? האם תחושת המסוגלות שלו מתפתחת או יותר קורסת? התשובה השנייה היא הנכונה. זה יותר קורס. מה היה הדבר הנכון לעשות? עד הרבה, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מכירים את האמת כהורים, אבל נלמד על הילד זכות. בטח, אם לא אוכלים בבוקר, או אוכלים לא טוב, זה מכביד, זה קשה, כי אתה באמת מוצלח, ואתה באמת טוב, ואתה באמת איכותי. בסדר, הפעם לא הצלחת, אבל הפעם הבאה אנחנו בעזרת השם, יותר נלמד ויותר נשקיע, ונכין ארוחת בוקר טובה מאוד, כדי שבאמת תוכל להצליח במבחן ויהיה נהדר. בגישה השנייה הזו, אנחנו מגדילים סיכוי שהילד גם יאמין בעצמו. אז לימוד הזכות של ההורים, אפילו שהשקר הוא גלוי, בכל אופן, לימוד הזכות הוא עדיף. מכיוון שיש לנו לבחון את המציאות הרחבה על כל התוצאות שלה. לבוא ולהנחית על האדם את האמת בבת אחת, זה לא אומר שזה בהכרח ישרת את האדם לטווח ארוך. אגב, זה מה שהביא הגאון רבי יונתן אייבשיץ, רעיון נהדר. מה הייתה העצה המיוחדת של יתרו למשה רבינו להציל סמכויות, שיהיה מי שיעזור למשה רבינו לדון את העם? מה מיוחד בעצה הזו? כל אחד שהוא מנכ״ל של 50 אנשים, 30 אנשים, הוא יודע שיש עוד אנשים שעוזרים ומסייעים. בטח מישהו מנכ״ל של 500 אנשים או של 1,000 אנשים. אז משה רבינו... אז עצה פשוטה, מה מיוחד בעצה שנותן יתרו, ומה מיוחד שהעצה הזו מתקבלת, ולמה משה רבינו לא חשב על העצה הזו? התשובה היא, אל משה רבינו נאמר שהעם בא לדרוש אלוקים. כך אומר משה רבינו ליתרו, כתוב בזוהר, משה רבינו כאשר הוא היה שופט, הוא היה אומר, זכאי, חייב, פטור, אתה חייב לו 20,000 שקל, תחזיר לו תוך חודשיים. כלומר, הוא היה מכריע את הדין באמצעות בעזרת רוח הקודש. דן יחידי שלא כפי ההתנהלות הרגילה, דיינים, עדים, תיאור המקרים, הוא מנחית את האמת בבת אחת. אומר יתרו למשה רבינו, זה לא יעבוד כאשר העם נמצא מולך, הם באמת מקבלים בבת אחת כל מה שאתה אומר. באמת, מה שאתה אומר מרגש, נראה טוב אמיתי, מכיוון שכאשר הם מולך, זה כמו אדם שנמצא בתפילת נעילה של יום כיפור. מה שמשה רבנו יגיד את זה הוא יעשה. הבעיה היא שבועיים לאחר מכן הם חוזרים אל שגרת החיים שלהם. ובשגרת החיים שלהם קורה משהו אחר. בשגרת החיים שלהם הם חוזרים אל הרגשות של כעס, טינה, תסכול, קנאה. הרגשה שהדין לא מספיק היה ממצא. לא מספיק אמרתי מה שרציתי. יכולתי להגיד אולי עוד משהו ואז הכל היה נשמע אחרת. לכן אומר יתרו למשה רבינו, אתה רוצה לרומם את העם לדרגה נהדרת, דרגה גבוהה כל כך. אבל העם לא בנוי לכך. נבולתי בו לא רק אתה אלא גם העם. תן להם דיינים שיבואו לבית הדין ויגידו ויאמרו ויעלילו ואפילו ישקרו בטענות שלהם כדי להשיג מה שהם רוצים והדיינים ישמעו ויאזינו ולא פעם אפילו יעשו פשרה גם אם הדין האמיתי הוא לא ככה אבל לפחות תהיה הרגשה לשני בעלי הדין מצינו, דיברנו, שמעו אותנו, הקול שלנו נשמע אמנם לא יהיה נעים בבית הדין, אבל בכל אופן לאחר מכן, יהיה כאן מיצוי של התהליך, מיצוי של הרגשות, מיצוי של כל התהליך האנושי שבדיון, בדין, והאנשים יותר יקבלו את זה. אפילו שזה לא אמת מוחלטת כמו מה שמשה רבינו אומר. ואז יתרו אומר למשה רבינו, אני לא אומר שאמרתי משהו נכון, ואתה שמע בקולי, לך ותתייעץ. אומר רשי, ימלך בגבורה. תשאל מה יאמרו לך בשמיים. ואכן הצעת יתרו התקבלה. מדוע? כי להנחית אמת זה דבר אמיתי, אבל לא תמיד יעיל בעולם אנושי שהוא דורש תהליכים, מורכבויות, צמיחה איטית יותר. זה העולם. ולכן ללמד זכות על הצד השני, זה לא אומר להיות נאיבי, הפוך. לפעמים כאשר האדם לא מלמד זכות, אלא אומר את כל האמת, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חווה, הוא נועל כל אפשרות של צמיחה. כפי שראינו בדוגמאות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורה לבין הילד. שאלה נוספת, למה אנחנו מרבים לדבר על בעיות ולא מגיעים לפתרונות? התשובה היא, פתרון בשיחה בין בני זוג זה לא היגיון. אלא אווירה טובה. יש כאן שני מוחות של שני בני אדם. אם שני המוחות האלה עסוקים באיך לנצח ולהכניע את הצד השני, אז זה מובן שיהיו כאן מאבקי כוחות. מאבקי כוחות הכוונה היא כל אחד חושב איך אני יכול להכניע את הצד השני. אז מהי הגישה הנכונה? מהי הגישה הבריאה? ששני המוחות האלה יחפשו פתרון שמתאים לשני הצדדים. אבל כדי להגיע למקום הזה אנחנו צריכים אווירה. אווירה של פתיחות. אווירה נעימה. אווירה שמאפשרת את השיח. כי להגיע לפתרון בוויכוח בין בני זוג, זה לא תלוי בהיגיון. אנשים רוצים שהיועץ יגיד, אז מה עושים? להגיע מוקדם הביתה מהעבודה, או להגיע מתי שאני רוצה? לעזור לעשות כלים, או לא לעזור לעשות כלים? זו לא הבעיה, שם לא יגיע הפתרון. אם והיה, והיועץ יגיד לבעל, טוב, אתה עושה כלים פעמיים ביום. אבל הבעל, הוא חוזר הביתה, והוא מתוסכל, והוא עצבני, והוא עושה כלים, ואז הוא אומר לאשתו, הנה, עשיתי כלים, עכשיו את שמחה? והיא מתוסכלת יותר ויותר. ואז הוא יגיד ליועץ, אתה רואה? עשיתי מה שהיא רוצה, וגם זה לא משמח אותה. מה זה אומר? יש לה בעיה מהותית. גם כשעושים לה מה שהיא רוצה, היא לא שמחה. אבל זוהי טעות. הוא אמנם עשה מה שהיא רוצה, מה שהיא אמרה, אבל הוא לא עשה מה שהיא צריכה. הוא לא עשה מה שהוא צריך. הם צריכים אווירה. אווירה של שותפות. אווירה של שותפות זו אווירה שהיא נוצרת על ידי תקשורת בריאה, על ידי חלוקת תפקידים נכונה, על ידי זה שכאשר הם מדברים אחד עם השני, לא מאשימים, לא מתקיפים, לא מנסים להבליט את הדעה שלי על פני הדעה של הצד השני, לא מנסים להוכיח כמה השני לא הגיוני, לא מנסים לנצח, מנסים הפוך לראות מה את אומרת, נשמע הגיוני, מה אתה אומר, נשמע הגיוני, כעת, בוא נראה איך פועלים עם היגיון שלו והיגיון שלה ומוצאים פתרון באמצע. זו ההדדיות. זה לא אומר ששני בני האדם שווים בצרכים שלהם, בתפקידים שלהם. זה כן אומר ששניהם צריכים להרגיש שהמערכת היא משתלמת, היא נעימה, היא נחמדה לשניהם. שאלה נוספת. אני נמצא במקום עבודה של אנשים חילוניים ואני מרגיש לא נעים שם. כי הם מגדירים את האנשים הדתיים כאנשים מאמינים, ואמונה זו נאיביות, כך הם מגדירים את זה. אני לא מתכוון לענות להם, אבל אני כן רוצה תשובה לעצמי, מה אני יכול להגיד לעצמי על האמירה הזו. התשובה לשאלה הזו. צריך להבין, גם אדם שהוא מגדיר את עצמו כאדם חילוני, הוא לא פועל עם היגיון יותר מאשר האדם הדתי, והפוך, הוא פועל עם פחות היגיון. ונסביר. יש הנחות יסוד, ועל ההנחות יסוד יש הרבה היגיון. יש הנחת יסוד, אדם מאמין שכדאי לגדל כלבים וחתולים. עכשיו יש הרבה מאוד היגיון, איך עושים את זה, מה עושים את זה, הרבה מחקר, אולי גם הרבה חוכמה. יש הנחת יסוד שכדאי להיות אומן, מצייר ציורים. על הנחת היסוד הזו, בונה האדם כל מיני בניינים הגיוניים, מדוע זה טוב, איך זה טוב, מה זה תורם לאדם. הבניין ההגיוני הוא הגיוני בכל מקום. הוא יכול להישמע חכם בכל מקום, אבל השאלה היא הנחת היסוד ההתחלתית. על מה הכל מבוסס? כלומר, האדם החילוני, הוא מבסס את הנחת היסוד שלו, שלדוגמה, אין בורא לעולם. כשאדם אומר אין בורא לעולם, האם הוא הגיוני או לא הגיוני? התשובה היא, נשמע שמי שאומר יש בורא לעולם, הוא פועל מתוך כוח האמונה. ומי שאומר אין בורא לעולם, הוא פועל מתוך ההיגיון. שהרי לא רואים, אם לא רואים זה הגיוני, מכאן ואילך הוא בונה את החיים, חיי החילוניות שלו, מה שהוא מגדיר את זה אפילו, חילוניות עם משנה סדורה. אבל כאשר נעמיק בדברים נראה כך. האדם שאומר, אני מבין שאין בורא לעולם, מה שאני לא רואה לא קיים. זה לא היגיון, הרי האדם לא יכול להוכיח שאין בורא לעולם, אדם הפוך יכול להוכיח שיש בורא לעולם, שהרי אין דבר שמגיע, בלי סיבה מסוימת. כל דבר בעולם בנוי עם סיבה ותוצאה. גם אם ואהב אני לא רואה את הסיבה, אבל להגיד שאין בורא לעולם, זה להגיד משהו שהוא לגמרי לא הגיוני. הרי כל דבר הקטן ביותר בעולם, כל אחד מחפש את הסיבה. הרי כל מה שעושים במחקרים ובאקדמיה, זה להבין סיבה ותוצאה. מה הכוונה סיבה ותוצאה? זאת אומרת שאם רואים תוצאה מסוימת, מחלה, מחפשים סיבה. רואים תרופה, מחפשים סיבה. איך זה עובד? מה זה עובד? תצפיות. מה שהיה הוא שיהיה. כלומר, יש כאן מערכת חשיבה שהיא מאוד הגיונית, בנויה על סיבה ועל תוצאה. אז פתאום כאשר עוסקים בכל העולם ובכל היקום, פתאום כל מערכת החשיבה הזו היא לא קיימת. היא קיימת לכל דבר קטן בעולם. כאשר עוסקים בבורא עולם, פתאום החשיבה הזו איננה. אז קודם כל, זה סותר את החשיבה של האנשים החילונים בעצמם. דבר נוסף, הרי אי אפשר להוכיח שאין בורא לעולם, אז זה לא הגיוני להגיד שאין בורא לעולם. הפוך, אם יש תוצאה, יש סיבה. גם אם לא מכירים את הסיבה, אבל אם רואים תוצאה, זה ודאי מעיד על הסיבה. אז עד הרבה, החילוניות היא פתי יאמין לכל דבר. זה הרי אמונה באי היגיון. ומה שאומרים לא מאמינים למה שלא רואים, זו ודאי אמירה לא נכונה. זה הבלים. ומדוע? אפשר לומר בהקשר הזה, כמו שהילל מחייב את העניים, אפילו שהילל היה עני, הוא למד תורה. רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, אפילו שמרבה נכסים, מרבה דאגה, ובכל אופן לא נשאב אל הדאגה ולמד תורה. יוסף הצדיק הוא מחייב את בעלי היצרים שהוא התגבר, ואכן נעשה יוסף הצדיק. אפשר לומר באותה מידה, התקשורת והמדיה של כיום היא מחייבת את החילונים. מדוע? אפשר לראות מיליונים של בני אדם. מה שהתקשורת אומרת על פלוני, על מוני, על איזה גביר מסוים, על חבר כנסת, על איש ציבור, על עסקן, בבת אחת מאמינים, יוצאים להפגנות, נלחמים, למרות שבאמת אף אחד לא מכיר את האמת, רק הדיינים, השופטים, האנשים שבודקים מאחורי הקלעים, אבל מקרים שמתחדשים לבקרים כל פעם מחדש, בני אדם מאמינים לכל מה שנאמר, וכבר מתחילים להתקיף, איך הוא עשה, מה הוא עשה, איזה חוצפה, הוא מרמה את כולם, ואחרים שאומרים, לא, הוא אדם נאמן, הוא אדם ישר, שני הצדדים, איך? איך אתם יודעים? אף אחד לא מכיר את העובדות, אף אחד לא מכיר את הפרטים, אבל מרגישים בנוח ואפילו הגיוני להגיב. וכל אחד משמיע את דעתו. על מה? אין לך נתונים? אתה לא יודע בכלל. איך אתה יכול להיות נגד? איך אתה יכול להיות בעד? אתה לא יודע. אתה לא יכול לדעת. המידע הזה הוא נסתר. הוא יהיה ידוע לבתי הדין, או לאבדי לשופטים, למי שיעסוק בעניין. לא ניכנס כעת האם דנים כמו שצריך, לא דנים כמו שצריך. נדבר על איך בכלל בני אדם יכולים להביע דעה. עצם זה שהביעים דעה, בלי שהם בכלל יודעים, זה מראה פעם אחר פעם כמה הם האנשים הנאיבים. הרי לא יתקיים בהם ודרשת וחקרת ושאלת היטב, נעשה או לא נעשה הדבר. מיליונים של בני אדם מאמינים לשמועות, מאמינים למה שכתוב בעיתונים, ואולי יש אמת, חצי אמת, שלושת רבעי אמת, אמת 100%. אבל ודאי משהו אחד, לא הכל תמיד אמיתי ולא הכל תמיד מדויק. זה ודאי נכון. גם אנשי התקשורת יודעים את זה. אבל הציבור מתייחס למה שנאמר בתקשורת כ-100% אמיתי. ומגיבים ומתלוננים ויוצאים להפגנות ומשקיעים כסף בעד או נגד אותו פלוני או אלמוני. משקיעים זמן, מרץ, דיבורים, רכילויות, ויכוחים במשפחה. על מה? אף אחד לא יודע. נאיביות. עדר. מתייחסים לחלקי מידע ומייחסים להם חשיבות של אמת מוחלטת. אז התקשורת והמדיה מחייבים את האנשים החילונים שיפסיקו להגיד למה שלא רואים לא מאמינים. אז איך אתם כל הזמן נמצאים בתקשורת ומגיבים על פלוני ועל מוני ואתם לא יודעים ולא הייתם ולא ראיתם ואתם מרגישים בנוח להגיד הוא גזלן, הוא רמאי, הוא פושע או שהוא צדיק והוא טוב והוא ראוי? איך אתה יודע? טוב או נגד? איך אתה יודע? אתה בכלל לא יודע ואתה מרגיש בנוח להתייחס ברצינות למידע שלא בחנת אותו. אז התקשורת מחייבת את החילונים, המדיה מחייבת את החילונים, שלא יגידו שמתייחסים רק למה שרואים. השכם והערב מתייחסים למה שהם לא רואים. ולכן אצלנו כל כך חשוב לא לשפוט דברים באופן שטחי והמוני ולתת לכל אחד להביע את דעתו, אלא לדון בדברים בתוך בתי הדין, לאנשים שיודעים לבדוק מציאות וחקרת ושאלת, היטב, נעשה או לא נעשה הדבר? איך נעשה? כמה נעשה? מה היה? גם אז לא תמיד זה יוצא מדויק, אבל לפחות אנשים שהם מומחים בבדיקה הם אלה שיבדקו. ולכן אין מה להרגיש אי נוחות עד הרבה. כל אדם חילוני, כל הנחת היסוד של החילוניות היא מונחת על יסוד רעוע של אמונה. אמונה שאין בורא לעולם. הרי אף אחד לא בדק את זה, אי אפשר להוכיח את זה. הרי גם לפי שיטתם, מה שמוחשי ונרגש הוא בעל משמעות ואמיתי, הם לא בדקו בכל מקום בעולם. אנחנו יודעים, אין לו גוף, אין לו דימות הגוף. אבל לפי השיטה שלהם, הם לא בכל מקום בקוסמוס, בגלקסיה, כדי לבדוק הוא נמצא או לא נמצא. אז איך אתה יודע? עד הרבה, יש כאן תוצאה עולם. אז איך אתה יודע שאין בורא לעולם? וכך עם הגישה הזו אפשר להעריך גם בנושא מעמד הר סיני וכל התורה והמצוות. אבל זה נושא ארוך. אבל העיקרון הוא בהחלט כזה. ונסיים בנקודה האחרונה. גם החילונים בעצמם בהחלט מתייחסים למה שהם לא רואים. שהרי יש להם חלומות, יש להם שאיפות. הם מחפשים למצוא טלפון משוכלל יותר, תרופה טובה יותר. כל זה נמצא איפה? בדמיון. זה לא אמיתי. אלא שמנסים ליצור את זה במציאות. כלומר, מה שלא אמיתי, מתייחסים אליו כאפשרי, ולראות איך אפשר, אכן, לייצר מציאות טובה יותר. אז אם כן, כל המושג הזה של מה שלא רואים לא מתייחסים, מה שלא רואים לא קיים, זו סתם אמירה שטחית שגם החילונים בעצמם, בשגרת החיים שלהם, לא מאמינים לה. נצא להפסקה ובעזרת השם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם, נתייחס בעזרת השם למספר שאלות בקצרה. אני רואה את החיים שחור או לבן, איך אני יכול לצאת מהמקום הזה? התשובה היא, זה שהאדם רואה את החיים בשחור או לבן, למה זה? מכיוון שזה קל לו, קל להגדיר, הוא טוב, הוא רע. ככה האדם לא צריך להיות יותר מדי מורכב ולהגיד, הוא טוב בתחום מסוים, והוא רע בתחום אחר, ובכל אופן אפשר להמשיך להיות חבר של פלוני ואלמוני, מכיוון שאם הוא טוב או רע, זה עדיין לא אומר שהוא אדם לא ראוי. אבל כאשר האדם יותר מדי מגדיר את החיים כשחור, לבן, טוב, רע, הוא יותר מדי סובל. מדוע? כי פה הוא נפרד מחבר, פה הוא עוזב את העבודה, פה הוא לא יכול לתפקד. החיים באמת הם מורכבים. וכאשר האדם בורח מהמורכבות, הוא בורח מהחיים. הידי אשליה שהוא אדם אמיתי, שחור או לבן, זה אמיתי, זה לא, זה שקר, זה אמת. ככה האדם מקטלג את החיים שלא ראויים לקטלוג שכזה. ובכך האדם יותר סובל מאשר מתפתח מרגיש טוב, הוא מתקדם בחיים שלו, כי בשלב הראשון הוא מרגיש נהדר, הוא אומר, זה אמיתי, זה שקר, זה טוב, זה רע. הוא מרגיש טוב, כי יש לו סדר בחיים. אבל בטווח ארוך הוא ירגיש רע, מכיוון שהוא יראה שהוא יותר מדי מסתבך, מאבד יותר מדי חברים, או מאמין ליותר מדי אנשים שלא רואים לכזה אמון. ולכן נכון יותר לצבוע את החיים בצבעים האמיתיים שלהם. הרבה דברים בחיים הם לא שחור או לבן, הם גם שחור, גם לבן, גם ורוד, גם ירוק, גם צהוב, כל מיני צבעים. וככל שהאדם יכיר את מורכבות החיים, הוא גם יכיר את המורכבות שלו, וידע להשתמש בתכונה המתאימה שבתוכו, לפי הזמן המתאים והראוי. שאלה שנייה, איך אפשר לעזוב את כל התירוצים שיש לאדם? התשובה היא, יש לאדם כל מיני תירוצים, למה הוא לא יכול להצליח, ההורים, העבר, החברים, כל מיני סיבות אלה ואחרות. ההתעסקות יתר של האדם, המחשבה של האדם, המיקוד של האדם, בתירוצים האלה, זה מה שמהווה את ההגבלה של האדם, זה המחסום של האדם, זה מה שלא מאפשר לאדם להיות מי שהוא יכול להיות. הוא יותר מדי מתעסק בגבולות שלו, במי שהוא לא יכול להיות. ולמה הוא לא יכול להיות? במקום לומר לעצמו, העבר לא אמור להגביל את העתיד שלי, העבר כן יכול להיות מחסום מסוים, הוא כן יכול להשפיע, אבל הוא לא אמור להכריע ולהגיד כן תהיה או לא תהיה. לא, אני בכל שלב של החיים מתקדם לפי קצב ההתקדמות שלו, ובחרת בחיים מה שאני יכול לעשות היום. לאט לאט יצמח האדם ויגיע למקומות חדשים. אבל ככל שאדם מתעסק בתירוצים, הוא מאמין להם. וככל שמוקד האדם בתירוצים, הוא לא ממוקד בעשייה. וכמו שאומר, האורחות צדיקים בשער העצלות, ככל שאדם נמצא בכל מיני התלבטויות בחיים שלו, כן כדאי, לא כדאי, הוא לא ממוקד בעשייה הראויה, ולכן הוא לא מתפקד, לא מתפתח ולא צומח. מצד שני, אם יאמר האדם לעצמו, יש לי עבודה, יש לי תפקיד, סור מרע, לא להתרכז בכל המחשבות הלא ראויות, וכן להתרכז במחשבות הכן ראויות, לא רק להגיד כן למה שאני רוצה, לדעת גם באותה מידה להגיד לא למה שאני לא רוצה. כלומר, חשוב שאדם יגיד כן, אני עכשיו הולך ללמוד גמרא, אבל באותה מידה שיגיד לא, באותה מידה, אני כעת לא פותח טלפון. כך גם בחיים של האדם, כן למטרות מסוימות ולא לכל מה שמבלבל. זה שריר שצריכים לפתח, מיקוד, ריכוז, מה שמוביל לצמיחה. שאלה נוספת, איך אנחנו אמורים להתייחס למשפט פתגם, קבלו אותי איך שאני? התשובה היא, הפתגם הזה, קבלו אותי איך שאני, הוא מבטא את חוסר האחריות של האדם. מדוע? כי בהרבה מאוד מקרים האדם, במקום לשפר את איכות החיים, לשפר את העשייה והתפקוד שלו, הוא מחליט להתנתק מהתפקוד. איך? הידי שהוא אומר, קבלו אותי איך שאני, וכך הוא מקבל תור מהחיים, מהאחריות. זה ודאי שאי אפשר עכשיו להגיד לאדם, תעשה דברים שהם נגד האופי שלך לגמרי, היהפוך קושי אורו. אז אי אפשר לבקש מהאדם יותר מדי, צריך לבקש במינון, וגם לתת לו, כמובן שיהיה הדדיות, הוא נותן והוא מקבל. אבל יש בני אדם שבורחים מכל תהליך ההדדיות שאמור להיות בין בני אדם. איך? הידי שהם מסתפקים באמירה אבסטרקטית ומופשטת, קבלו אותי איך שאני, ובזה הם מסתפקים, על זה הם שמים דגש והם לא חושבים איך אפשר להתנהל בדרך של לתת ולקבל בחזרה. לא פעם זה פתגם שמבטא את העצלות של האדם, לפעמים יש בזה אמת מסוימת. כמו הרבה פתגמים שיש בהם אמת מסוימת, יעילות מסוימת, אבל הם היו יעילים בשלב מסוים של החיים והפכו להיות אמירה שלא פעם מקבעת הרגלים שליליים ואפילו את מידת העצלות של האדם. עוד שאלה, מהי התייחסות הנכונה לטיפולים נפשיים? ראוי לדבר על כך בעריכות רבה ועוד חזון המועד. אבל הפעם בקיצור, חשוב להבין שמטרת הטיפול הנפשי זה לא משמעות לחיים. כלומר, אם לאדם יש דיכאון, מצב רוח מדוכדך, חרדה, בעיות של הרגלים שליליים וכדומה, הטיפול אמור לעזור לאדם, אבל כאשר האדם משפר את איכות החיים שלו, איכות התפקוד שלו, זו לא משמעות החיים שלו. האדם הוא חי בעולם שהוא פרוסדור, הוא לא אטרקלין, ולכן, בהרבה מאוד מקרים, אנשים מתלהבים יותר מדי מהטיפול, האדם כבר לא מדוכא, האדם מצא את עצמו, האדם מתגבר על הרגלים מסוימים. כל הדברים האלה הם יפים, הם נהדרים. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מסתכלים על זה רק כאמצעי לחיים. כי מטרת החיים זה לא לחוות את החיים. משמעות החיים זה לא לחפש עוד רגש טוב ועוד חוויה טובה. משמעות החיים זו המשמעות הנצחית של תורה, מצוות, קשר לבורא עולם. אלא שכן אנחנו רוצים נפש בריאה כדי שנוכל לקחת את הרגשות של אהבה, יראה, כל הרגשות שיש לאדם, ולמקד אותם ולרכז אותם לעבודת השם. אהבה למה שקשור לתורה ומצוות, יראה ממה שמנתק אותנו מהתורה והמצוות, אהבה לקדוש ברוך הוא, יראה מהקדוש ברוך הוא. כלומר, לכוון לנווד את כל הרגשות למקום טוב. כמו שאומר בעל הקדושת לוי, מה שמצינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, דבר נע באוזני העם, שיקחו איש מאת רעהו ואישה מאת שכנתה כלי כסף וכלי זהב. אומר בעל הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, עם ישראל היו עבדים במצרים. הם לא הרגישו את הרגשות שלהם. הם, כמו היינו אומרים, מחקו את עולם הרגשות שלהם והתחושות שלהם. ועל כורחם, בגלל העבודת פרך. לכן צריכים כעת לעורר מחדש את התחושות, את הרגשות. אומר הקדוש ברוך הוא, קחו כלי כסף, כלי זהב. למה? כדי עוד פעם לעורר את הרגשות, לעורר את התחושות, ולאחר מכן תוכלו להגיע לאהבת השם. זו מטרת הטיפולים, להחזיר את הנפש למקום בריא ומתפקד, כדי שהנפש תוכל למלא את התכלית והייעוד שלה בעולם הזה, עבודת השם. אם מעוניינים לקבל את הדיסקים בחינם של שיעורי הבוקר ושיעורי הערב, אפשר לקבל במספר טלפון 054-84-77627, 054-84-77627. מחר בבוקר, 6 בבוקר בעזרת השם, שיעורינו קהל תערוג בנושא פרשת משפטים, מדוע רוצים דווקא את האוזן של העבד ומשמעות האוזן של האדם בעבודת השם. והשיעור גם מצולם ונמצא באתר הרדיו. תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, לכם המאזינים, היו ברוכים.
חזקים, מחוברים, משדרים.